נציב יום רפואה שלמה לאביה בתהילה בתוך שער חולי עמו ישראל מהרה אמן. בשונה מתמיד הפעם אנחנו נגיד את ההלכות של ערב פסח שחל בשבת, כמו שמקדימים שבת הגדול, השבת הזו לפני השבת שיבוא פסח. כשחל ערב פסח בשבת נהגו החכמים לדרוש בלכות הפסח בשבת שקודם השבת של ערב פסח, וזה עכשיו, כדי שהציבור ידע מה עליו לעשות קודם הפסח. אז נתחיל עם תענית בכורות. הבכורות מקדימים לטענות ביום חמישי, דהיינו ביוד ב' בניסן, או שמשתתפים בסעודת מצווה של סיום מסכת, לכן ביום חמישי בבוקר יעשו את הסיום. אז יש דואגים בכל בית כנסת שיהיה מישהו שיעשה סיום, ואז הבכורות יוצאים מדי חובה ואז הם מותרים באכילה. בכור שצם ביום חמישי ביוד ב' בניסן אסור לו לאכול עד שיבדוק את החמץ, אבל מותר לו לטעום מיני מזונות הפירות כדי שיבדוק ביישוב הדעת. יש דעות לכאן ולכאן כמה עדיף שלא יותר מקבצה. אז בכור שכן צם ביום חמישי, לא היה לו סיום מסכת, או שהוא לא רוצה לסמוך על זה, אז הוא לא אוכל עד אחרי הבדיקה. אבל אם הוא לא אוכל להחזיק מעמד ולא יהיה לו יישוב הדעת, ואז הוא ימהר ויעשה במהירות בשביל לאכול, מותר לו לטעום מיני מזונות או פירות כדי לבדוק ביישוב הדעת, לא אכילה ממש. בדיקת חמץ, מקדימים לבדוק את החמץ ביום חמישי בערב שהוא ליל שישי, היינו ליל יוד ג' בניסן. אנחנו בודקים תמיד ביוד ד' בניסן, אבל הפעם זה חל בשבת, אז בודקים יום לפני ביוד ג' שזה יום חמישי. מתחילים לבדוק בצאת הכוכבים והברכה שמברכים על ביעור חמץ, כמו בכל שנה. אפילו שאוכלים חמץ עוד ביום שישי וגם ביום שבת בשתי הסעודות הראשונות, מברכים אותה ברכה על ביעור חמץ. כיוון שמשעת הבדיקה כל החמץ שבבית בעצם מבוער, חוץ מאותו מקום שהוא מצניע את החמץ לצורך הסעודות עד זמן האיסור. אז זאת אומרת בכל הבית הוא בדק וביער, ומה שהוא משאיר לסעודות שמותר עדיין לאכול חמץ וצריך לאכול, אז הוא מצניע את זה במקום מרוכז, אז כל הביעור זה חל על כל הבית למעט המקום שעדיין הוא הניח את החמץ לצורך הסעודות עד זמן האיסור. אם לא בדק בליל שישי, ליל שישי זה ביום חמישי בלילה, יבדוק עם נר בברכה, זה בדיעבד, כן, כמו כל אלה שכל פעם יש להם עד הרגע האחרון כל מיני דברים וכל מיני זה, ולא הספיקו ויש כאלה עבדו והלכו לקנות ועשו שטויות וכל, לא שמים לב כל כך למצוות. אם לא בדק בליל שישי, יבדוק עם נר בברכה ביום שישי, ביום שישי, עד זמן הדלקת נרות עדיין יש את הזמן שהוא יוכל בדיעבד לעשות את הבדיקה. זה אם לא עשה כמו שאמרנו שצריך לעשות ביום חמישי בלילה אחרי צאת הכוכבים. יש נוהגים לפזר 10 פתיתים של חמץ עטופים בנייר, עושים זאת גם בלילה זה ביום חמישי בלילה, ואחרי הבדיקה יאמרו כל חמירה וחמיעה דיקה ברשותי וכו', כמו כל שנה. וגם בשנה הזו אסור לאכול או ללמוד קודם הבדיקה הזו, לא רק מי שצם, גם מי שלא צם. תכף שמגיע צאת הכוכבים צריך להתעסק בבדיקה, לא אוכלים ולא לומדים. מי שקשה עליו ואינו יכול לבדוק שהוא רעב, אז כמו שאמרנו, יטעם מיני מזונות הפירות כדי שיבדוק ביישוב הדעת, גם אם הוא לא צם. מסיבות אחרות הוא רעב. אלה שנוהגים לצניע 10 פתיתים, יצניעו במקום מיוחד, וגם את החמץ שנשאר לו ורוצה לאכול בליל שישי, ביום שישי, בליל שבת, ביום שבת בבוקר, צריך לצניע במקום שלא יתפזר ולא יהיה תחת שליטת ידם של ילדים, שיתחילו לקחת, אחרי הביעור, כאילו אדם, עוד הילדים לוקחים ממקום נמוך, ויכולים ללכת להסתובב וכו' וכו'. צריך להגביע את זה במקום שאין יד ילדים שולטת, ולדעת ש... למה? כי אם יתפזר, יצטרך לשוב ולחזור ולבדוק. יש להשגיח כשנותנים פת לקטנים בליל שישי, ליל שישי אמרנו זה יום חמישי בלילה, יש להשגיח כשנותנים פת לקטנים בליל שישי וביום שבת, לא יפוררו ולא יפזרו חמץ בבית. אז זאת אומרת צריך להשגיח שהם לא מסתובבים לכל הכל בהשגחה של הגדולים שמסתכלים איפה הם אוכלים, ושלא יהיה פיזור ופירור ברחבי הבית. יום שישי עכשיו, הגענו ליום שישי, למדנו את הדינים של יום חמישי ויום חמישי בלילה, בחורות ובדיקת חמץ. עכשיו יום שישי, י"ג ניסן, מתפללים תפילת שחרית כרגיל, ואומרים מזמור לתודה, כי יש כאלה שבליל, בערב פסח לא אומרים מזמור לתודה, יש נוהגים, אומרים כרגיל מזמור לתודה, לכל הדעות. כמובן, מסיימים שניים מקרא ואחת תרגום של פרשת השבוע, לא כדאי לחכות תמיד עד יום שישי, כל יום אפשר לקרוא מברך אחד, יותר קל, וכן הלאה. בבוקר של י"ג, ביום שישי, מבערים את 10 הפתיתים שמצאו אתמול, הרי צריך ביעור ליום המחורת, וכן כל חמץ שמצא בעת הבדיקה, אם מצא פה ושם, היו שנים שאנשים בדקו נפלא כל זה, בסוף מצאו במקפיא פיתות. צריך לשים לב. לא חוזר על כל הדינים, כן, לבדוק בתיקים, בילקוטים של הילדים, בכיסים שלהם, בכל המקומות שאפשרי, בסלים, אם יש כאלה שהולכים עם סלים לקנות וכו'. צריך להיות ערניים, לראות שלא יהיה טעויות. אז בבוקר מבערים את 10 הפתיתים בכל חמץ שמצא בעת הבדיקה, ומשיירים חמץ פיתות, יש כאלה שמים לחמניות, לחמניות זה קצת מתפורר, פיתות, אנחנו עושים פה פיתות בכוונה בשביל שיהיה, תשמרו, משיירים חמץ מצומצם, מצומצם לשתי סעודות שבת, כל אחד יאכל פיתה אחת, מספיק לו בשאר, ואז בסעודה של ליל שבת, ביום שבת בבוקר, הוא יאכל פיתה ועוד פיתה, וזהו. זה לא מתפורר, ונדבר איך עושים. וזה גם ישאיר גם מה שהוא רוצה לאכול עוד ביום שישי, אם הוא רוצה עוד ביום שישי לאכול. מותר הרי ביום שישי עדיין לאכול, למרות שהוא עשה ביעור ביום חמישי בלילה, יש לו עוד את יום שישי כולו שהוא יכול לאכול חמץ, יש לו את השבת שהוא יכול לאכול חמץ, בליל שבת ובשבת בבוקר מוקדם. אבל ביום שישי כבר מבערים את החמץ שרוצים לבער, ומשאירים רק את מה שאנחנו צריכים לסעודות. אז כל השאר אנחנו מבערים למעט מה שאנחנו גונזים לצורך קיום המצווה. עכשיו, טוב לשרוף את החמץ הזה שאמרנו בשעות המוקדמות לפני הצהריים, למה? כדי לא לבוא לידי טעות בשאר זמנים, בשאר שנים. הרי אפשר לבער כאילו כל היום, עדיין זה לא, עדיין מותר לאכול. אבל לא להתבלבל בין שנה לשנה, כי אם הוא יאחר עכשיו מהשנים הרגילות, יבוא לטעות בשנים אחרות, מה אני זוכר שבשנה שעברה אנחנו עשינו אחרי החצות. אז לכן לפני הצהריים, סוף זמן ביעור חמץ. לכתחילה, האשכנזים זה ב-11:42, ואנחנו ספרדים, תימנים, 10:58. זאת אומרת, לסיים את הביעור לפני 11 ביום שישי. ואם הוא לא שרף את החמץ בשעות הנעל, תמיד מבולבל, רד זה, לא הספיק, שכח זה פעם פומפי, יכול לשרוף עדיין במשך כל יום שישי, עד זמן הדלקת הנרות של ערב שבת. זה בדיעבד, לא נכון לעשות ככה, אבל אם נתקע מסיבה מסוימת, נגיד נסע ונתקע בדרכים, היה לו ככה, כל מיני דברים, עדיין יכול לשרוף בביעור את החמץ שנשאר לו שהוא רוצה לבעל. אחרי הביעור ביום שישי לא אומרים את הנוסח של הביטול. לא אומרים. למה? כי החמץ עוד נשאר בבית, והוא עדיין אוכל ממנו. מתי יבטל את החמץ? יגיד כל חמירה וחמיה עדיקה ברשותי וכו'. מתי יגיד? ביום שבת, אחרי שסיים ארוחת הבוקר. וצריך לסיים בזמן, תכף נגיד מה הזמן. אז מתי זמן הביעור ביום שישי אמרנו? טוב שימכור את החמץ לפני יום שישי. אצלנו המחירה זה עד יום חמישי עם מפתחות. מי שלא נתן מפתח, אין לו מחירה אמיתית, צריך לתת מפתחות, להפקיד אותם ביד הגוי. הוא יכול לבוא אליכם כמו שהיה שנה שעברה ולפני שנתיים, הגוי הלך לשתי משפחות עם הרב שמעון, ודפקו בדלת, שלום, אני רוצה לגשת לחמץ שלי לקחת אותו. זה נקרא מחירה אמיתית, אם אתה לא נותן לו אפשרות, לא מפתח ולא כלום, אז זה מחירה חרטה, זה לא רציני. אז זה המחירה בקפז, ככה עושים, ואז הכל חלק. טוב שימכור את החמץ לפני יום שישי, אצלנו אמרנו זה עד יום חמישי, אם לא מחר, יכול למכור חמץ ביום שישי עד זמן הדלקת נרות שבת, לא אצלנו. וצריכים לברר ברבנות מקומית את סוף זמן מכירת חמץ באותו מקום, המכירות שעושים האחרים בלי מפתחות והכל, יש הרבה חולקים שזה לא רציני, וזה לא... אז לכן מי שלא רוצה להיכשל בחמץ שעבר עליו הפסח לאחר מכן וכל מיני דברים, כדאי לו שיעשה כמו שאנחנו עושים, ואם לא, שלא יישאר לו שום דבר משום חמץ ומשום דבר וכו'. מותר למכור את החמץ לגוי בערב שבת, על מנת שיקנה אותו ביום השבת, כגון בשעה 10 בבוקר, שזה זמן הסיום של אכילת החמץ. זה דברים שלמי שיתקע באיזשהו דבר שידע שיש אפשרות כזו. יום שישי השנה מותר לעשות בו מלאכה אחר חצות. למה? כי בדרך כלל נוקטים שהטעם שאסור לעשות מלאכה אחר חצות בערב פסח, זה כדברי הירושלמי מחמת שזה זמן הקרבת קורבן פסח, ובשנה הזאת כמו זאת מקריבים בשבת, ולכן מותר ביום שישי במלאכה אחר חצות. אבל גם ככה צריך להזדרש מחצות והלאה, להשתדל לא לעשות מלאכה לפחות, אך לא אחר זמן מנחה קטנה, לפחות לא אחר זמן מנחה קטנה. שזה בערך 3 שעות לפני צאת הכוכבים. אחרי זה להשתדל לא לעשות בכלל מלאכה. בדיקות עלי הירק. צריך לבדוק את כל העלים שיש, חסות, קרפס וכו'. לשטוב, לרחוץ היטב לפני שבת, כמו שאנחנו נוהגים בבדיקות אצלנו. לא להשרות במים 24 שעות. ויניחו אותם עטופים בניילון במקרר. ואם לא בדק בערב שבת, אסור לבדוק בשבת. אם הוא לא הכין מערב שבת, אסור לבדוק בשבת, כי זה מכין משבת ליום טוב. ואסור להכין שום דבר משבת ליום טוב. אז מה קרה? הוא לא בדק. אם הוא לא בדק בערב שבת, מה יעשה עכשיו? לא בדק בשבת. יבדוק את זה במוצאי שבת, שזה ליל פסח. צורכי אכילה מותרים ביום טוב בפסח. אז אחרי צאת הכוכבים יוכל לבדוק. ועדיף במקרה זה לקחת את הגזע של החסה או את הכלח ולא את העלים, כמו שאנחנו עושים. אם קוראים את החסות הגדולות עם ירוק ירוק, אנחנו חותכים חצי, זורקים את כל העלים האלה, מורידים, מקלפים את כל העלים מסביב הירוקים עד שמגיעים לבהיר. ואז אלה הכי טובים לאכילה וגם הכי נקיים בבדיקה. יש כאלה שמוכרים רק את הירוקים בהירים כאלה, שהולך ככה דקים, ככה זה הולך בקופסאות. משהו עולמי, כלחים כאלה, רק כלחים. תענוג. כמובן שמכינים בסקיות ביום שישי כבר. כזית, בכזית יש שתי כזיתות. מכינים 4 כזיתות, אנחנו אוכלים את המצות הרכות, אז כל כזית זה כזה. כזה חתיכה, כזאת, שתי חתיכות כאלה אוכלים אותן בשתי דקות. ודאי שב4 דקות. אבל מצה לאכול 2, וואה, קשה מאוד לגמור את זה ב4 דקות, ואחרי 4 דקות יש אומרים שזה כבר עובר זמן. בכל אופן, את הכל מכינים מראש ביום שישי. אם לא הכינו, אז לא מכינים בשבת ליום טוב, אלא אחרי צאת הכוכבים כבר בליל הסדר. טוב להכין את הבשר, הצלי או הזרוע מיום שישי. מותר להניח אותם במקרר או בהקפאה, ומוציאים אותם רק במוצאי שבת. שוב פעם, לא מכינים כלום משבת ליום טוב. ואם הוא לא צלה ביום שישי, שכחו, יואו, לא צלינו את הזרוע, מה עושים? אז יש מחלוקת אם מותר לצלותו במוצאי שבת, שזה בעצם ליל פסח. לכן אם שכח, יצלה בליל פסח, על דעת לאכול ממנו ביום פסח. או על מנת להאכיל לקטנים. הנוהגים לאפות מצה בערב פסח, כמו שאנחנו נוהגים, השנה אופים את זה בערב שבת, דהיינו ביום שישי אחר חצות. הנוהגים להכין תבלינים לחרוסת ודחים במדוחה, מכינים את זה מערב שבת. אנחנו את החרוסת כבר הכנו, ברוך השם, הכל יש, מוכן. יהודים כשרים. ואם לא הכינו, מה קורה אלה ששכחו? יואו, שכחנו, לא עשינו חרוסת, לא זה. אז יכולים לרסק בשינוי, לא בפומפייה, במוצאי שבת, שזה ליל פסח. אבל אנחנו לומדים את כל זה בשביל שלא יהיה תקלות, כן? הכנת הנרות. יש להכין מערכת פמותים כפולה לשבת ביום טוב. אנחנו לא מדליקים לא בפמותים ולא נרות שעווה. רק בשמן. המצווה מן המובחר בשמן. אמנם זה יקר ולא כולם יש להם מספיק כסף לקנות כל שבת ולהדליק בשמן. אנחנו מדליקים 10 נרות כל שבת. וכשקיבלנו על עצמנו את זה, היינו עניים 7 שנים כידוע, ולמרות זאת קיבלנו על עצמנו להדליק בשמן. ותמיד לא הייתי בטוח מה יהיה בהמשך, אם יהיה לי תמיד אפשרות להדליק, כי התחלתי, צריך להמשיך. וברוך השם, עד היום אנחנו עושים בשמן. אפשר שזה גם סגולה, שמי שמקבל עליו יהיה לו תמיד שמן למאור, בעזרת השם. וזו ההדלקה הכי טובה, וצריך להשאיר הפעם שמן שישאר עד אחרי אפיקומן. איזה כיף. אבל אלה שיש להם פמוטים, מכינים מערכת פמוטים כפולה לשבת ויום טוב, מכיוון שאסור להדביק את הנרות בפמוטים ביום טוב, זאת אומרת לחמם את השעבה מלמטה בשביל להדביק. ואם לא הכין, עוד פעם אנחנו מדברים על ההוא, אז מותר לתקוע את הנרות, לתקוע אותם, אבל לא להדביק על ידי חימום. וצריכים תזכרו להכין נר שדולק 26 שעות, הכי טוב 48 שעות, כדי להעביר ממנו אש במוצאי שבת, כי ביום טוב אסור להדליק אש, אלא להעביר אש מאש מצויה. צריך להכין נר של 48 שעות, הכי טוב, שממנו מעבירים. כמובן שגם לא מחבים, אם לוקחים כסם ואיתו מדליקים מה שצריך, כגון נרות של יום טוב, אז לא מחבים את הכסם. יש להדליק נרות שבת במקום שבו אוכלים, צריך להנות מן הנר. אבל אם אוכלים את סעודת ליל שבת במרפסת, או במקום שיש רוח, ויש חשש שיקבעו הנרות, לא ידליקו שם, ותדליק האישה בברכה בתוך הדירה, במקום שהיא תהנה מאור הנרות. ולמה הם הולכים למרפסת לאכול? כי הם פוחדים בתוך הבית שלא יחמץ ויתפזר וכל מיני שיקולים, אבל יש שם רוח ויכולה לחבות את הנרות, אז ידליקו בבית למי שאוכל בחוץ, במקום שנהנים ממנו, משום שלום בית וכו'. טוב להכין נרות גדולים לליל פסח, אם זה משעבה, כדי שיעירו עד סוף הסעודה, עד אחר ההגדה והסעודה, שזה קרוב לחצות הלילה. אבל בדיעבד אפשר להדליק נרות רגילים. לא מבשלים לשבת הזו דייסה של חמץ וכיוצא בזה, כיוון שדייסה נדבקת בקערה, ולנקות הסירים והצלחות זה הכנה משבת ליום אחר. ואתה לא יכול להשאיר את הדיבוק של החמץ, כי כבר נכנס תכף פסח, אז יש לך בעיה. אז לכן הכי טוב לא לאכול דייסה או דבר דומה שהוא חמץ שנדבק בסירים. ואם בשל אל מרירה, נגיד זה ילד שחייב דייסה וזה לפי הוראות לא רוצה להגיד את שמם, יקנח באצבעות הדייסה, זאת אומרת יוריד את זה עם מים ככה, ואם אפשר לקנח, ידיח במעט מים להעביר את החמץ. זאת אומרת, או ביד או עם מים, העיקר שיקנח את הכל, והכל יזרום וילך. עכשיו, טוב לבשל לשבת. השבת זה עוד לא פסח, מוצאי שבת זה יהיה פסח. טוב לבשל לשבת את כל האוכל כשר לפסח, ובכלים כשרים לפסח, כאילו זה פסח עכשיו. השבת, הכל קשה לפסח, חוץ מהפיתות. טוב להכין כלי הגשה וסכום לשימוש חד פעמי. כך אחרי שאכלת, אתה משליך את הכל. וכמובן להשתמש במפות ניילון חד פעמי. לא להיכנס למחלוקת אם מותר לשטוף כוסות וצלחות שאכל בהם חמץ. הרי אין לרחוץ כלים שלא לצורך שבת. הלכה ידועה, בשבת רוחצים כלים שצריכים להשתמש בהם לסעודה הבאה. מה שלא משתמשים לא רוחצים. ולכן אין לבשל דבר מאכל שנדבק לסיר לשבת זו, כמו שאמרנו. מצווה להתרחץ ביום שישי לכבוד החג, דבר פשוט. הנוהגים לטבול בערב החג, ירחצו ויטבלו ביום שישי. רצוי אם אפשר לטבול גם ביום שבת לנוהגים. אני לא מתעכב על זה כי יש בעיות בכל העניינים האלה, אבל לא לפרסום. יש לאחסן את כל כלי החמץ, דרך אגב אפשר לעשות 18 ליטר באמבטיה, אם הוא שופך על עצמו מלמעלה, 18 ליטר ברצף, זה עולה לו כטבילה. יש לאחסן את כל כלי החמץ במקום מיוחד ביום שישי. בדיעבד יכול לאחסן אותם ביום שבת קודם זמן הביעור. נגיד שזמן הביעור 10, אז לפני כן. וכן יעשה בכלי חמץ שישתמש בהם בשבת. אם הוא לא ישתמש בכלים כמו שהצענו, בכלים של פסח, הוא ישתמש בכלים של חמץ, אז צריך להצניע אותם כמובן לפני הזמן שאמרנו. יש להגעיל את הכלים שרוצה להשתמש בהם בפסח. אדם אין לו כלים חדשים, אין לו כלים מיוחדים לפסח. אז הוא צריך כל שנה להגעיל את הכלים של החמץ כדי שיהיו מוכשרים לפסח. מתי הוא יכול לעשות זאת? יש להגעיל את הכלים שרוצה להשתמש בהם בפסח עד ערב שבת. ואם יש לו צורך גדול להכשיר כלי שישתמש בו בשבת בשביל ליל פסח, מסכן, אין לו. יש לו כלי והוא צריך עכשיו להכשיר אותו בשביל שיהיה לו לפסח עצמו, והכלי הוא חמץ. ובשבת הוא ישתמש בו עדיין. אז ישאל שאלת חכם, כיצד ניתן להכשיר דבר כזה ואיך עושים זאת. כי יש מחלוקת אם ניתן להטביל כלי בשבת. משום מתקן. למי שיש שיניים תותבות שנשלפות, צריך לשפשף אותם היטב אחרי הסעודה שהוא אכל את החמץ האחרונה, ויערה עליהם מים חמים בערב שבת, וטוב להניחם בתוך מים עם מלח, ואם יש חשש שיתקלקלו, יערה עליהם מכלי שני, בעיקר לנקותם היטב, שלא יישאר בהם, כי בדרך כלל כשמוציאים אותם, יש בפנים שאריות מזון. יש להשאיר לחם מצומצם לסעודת ליל שבת ויום שבת בבוקר, זה עדיין ניתן לאכול את החמץ, וצריך לאכול חמץ, בשביל שיש מצווה לחם משנה. שצריך לאכול סעודות, כל סעודה צריך לאכול פת. אז עדיין זה זמן היתר. אז משאירים לחם מצומצם, לא ברחבה ולא לחם כזה שפורסים ופורסים מניע פירורים ומתפזר וכו' וכו'. עדיף להכין את הפיתות כמו שאמרנו. יש להשאיר לחם מצומצם לסעודת ליל שבת ויום שבת בבוקר. רצוי לקנות פיתות, אם אין פיתות, לחמניות שלא יתפוררו, שלא משאירות פירורים, וגם שאפשר יהיה לקיים לחם משנה. מי שאופה מצות צריך להקפיד להפריש מהם חלה מיד אחרי האפייה. מה קרה אם הוא לא הפריש מן העיסה ונזכר בליל פסח שחל בשבת? זאת אומרת בשבת עצמה הוא נזכר שלא הפריש ואין לו מצה אחרת, או שהוא לא סומך על של אחרים, אז בחלת חוץ לארץ יכול להשאיר חלק מן הלחם למוצאי שבת כדי שיפריש ממנו חלה ולאכול את השאר ביום טוב. אבל בחלת ארץ ישראל שאסור לאכול עד שיפריש, אז יש מציאות להפריש במחשבה בדיעבד לפי הרמב״ם וכו'. פה כתוב למחמירים, אצלנו זה לא מחמירים, אנחנו סוברים שפתיחת בקבוקים בשבת ביום טוב זה מתקן, זה מכין כלי, כי זה מכלי של כלי פקק של חסימה לפקק של הברגה. כשאתה פותח יש את הרצועה, אתה לא יכול לפתוח, אתה לא יכול לפתוח, אז אתה צריך לקרוע את הרצועה. הקריעה הזאת הופכת עכשיו את הפקק לפקק הברגה. קודם לא היה פקק הברגה. לדוגמה, אם תשבור את הבקבוק מלמטה וישאר לך פקק עם הרצועה, עכשיו תבוא תרצה לסגור בקבוק אחר, לא תוכל, וגם לא תוכל להבריד, כי הרצועה מפריעה שהוא ייכנס. אז מה היה עכשיו? פקק סתימה כזה. אבל אם אתה קראת את הרצועה, הפקק הזה הפך להיות פקק הברגה, על כל בקבוק אתה יכול לשים אותו. אז אתה מתקן אותו, הופך אותו מפקק של סגירה לפקק של הברגה. אז יש פוסקים שאומרים שזה אסור, וזה מתקן כלי בשבת או ביום טוב. אז טוב לפתוח את כל הבקבוקים, כל הקופסאות, כל הדברים, לקרוא הדברים שצריך לקרוא ולא לקרוא אחר כך אותיות, את כל ההכנות להכין מראש, וזה נכון לכל שבת ויום טוב כל החיים. וטוב לפתוח את חבילות המצות מיום שישי. יש חבילות מצות שאיפה שאתה פותח כתוב על זה משהו, אז אתה עלול לקרוא אותיות, אז לכן לפתוח את זה לפני ולהיזהר לא לקרוא אותיות. בליל שבת המנהג לעשות עירובי חצרות עם מצה, כי מצה נשארת למשך שנה, ואז אתה עושה עירוב חצרות, כמובן על דעת השכנים ובהסכמתם, או שאתה יודע שהם לא מתנגדים ומסכימים. אבל אם יש לך שכנים שונאים, או יש גויים, או יש חילונים, אז העירוב הזה לא יתפוס. המנהג לעשות עירובי חצרות עם מצה, ובדרך כלל עושים זאת בערב פסח, גם לצאת ולהעביר מדלת לדלת, שכן לשכן, זה גם בעיה בשבת. ויש נהגו לעשות עירוב חצרות בערב שבת חול המועד. בשנה שחל ערב פסח בשבת, כמו עכשיו, יעשו כולם עירוב חצרות בערב שבת, אחר המנחה לפני קבלת שבת. אבל אם יש חשש שהתפילה תיגמר בין השמשות, אז יקדימו לעשות את העירוב לפני מנחה. בשבת הזאת אומרים במה מדליקין בקבלת שבת. זה לא כמו ערב יום טוב שלא אומרים. יש הנוהגים לא לאכול מצה 30 יום קודם הפסח. ויש הנוהגים מראש חודש ניסן. באמנם הדין האיסור הוא רק מהבוקר של ערב פסח, ונוהגים להחמיר גם מהלילה. זאת אומרת, מהדין שולחן ערוך מחמיר מאוד, הרמב״ם וכו', תכף נראה עד כמה, עד שמלקים אותו שתצא נפשו אם הוא אוכל, דבר שאין אותו לא בדרבנן ולא בשאר דברים שנעמוד עליהם. אבל ביום שזה נקרא ערב פסח, כל היום לא אוכלים מצה, צריך שיהיה לו טעם מצה בלילה. יש מחמירים כבר מהלילה, זאת אומרת כאילו 24 שעות, וכל השאר מראש חודש ניסן או 30 יום לפני, זה מנהג שנוהגים. על כן לא נהגו לעשות סעודת שבת בליל שבת במצה. כל זאת בנוסף לטעם של ספק ברכות על מצה, שבדרך כלל מברכים עליה מזונות לפני פסח. טוב לאכול סעודות השבת במקום מיוחד, בחצר או במרפסת מרוצפת, ויפרוס על השולחן מפת ניילון מכסה את הלחם במפת נייר, שלא ידבקו פירורי החמץ במפת הבד הרגילה. תמיד אנחנו מכסים את הלחם בבד או משהו, כל מה שיש, כן? לא מכסים בנייר. אבל מה קורה? כשאתה מרים את הבד, יכול להיות שיתקע בו פירורים, ואתה תחזיק את זה ולא ביערת. אז לכן לשים נייר, ואז זורקים גם את הנייר עם הניילון, עם הכל. ולהיזהר שלא יפלו פירורים ברצפה, וכן לא לאכול במקום שיש שטיח. יש נוהגים לפרוס מפת ניילון מתחת לשולחן. לשולחן יש ארבע רגליים, מתחת לרגליים, כדי שאם יפלו פירורים, יפלו על המפה הזאת. ואז יאספו ולא יצטרכו לתעתה. אחר גמר האכילה, צריך ללכת לאמבטיה, לנער את הבגדים, ולא ייגע בכלים של פסח, אחרי האכילה, לא ייגע בכלים של פסח, אלא אם כן רחץ ידיו. אל תיגע בכלים של פסח. למה? יכול להיות שעכשיו הוא אכל את החמץ וכו', ויש לו בידיים, ועכשיו הוא נוגע בכלים של פסח, והכלים של פסח יישארו, ויש דיבוק של מעט חמץ או שמנונית מהחמץ או משהו כזה, אז לכן לא לגעת בכלים. גמרת לאכול? קום, לך תשטוף ידיים עם סבון, ואחרי זה אתה יכול לגעת בכלים, להעביר אותם ו... צריך להיזהר שלא יערה מכלי ראשון של פסח לתוך צלחת של חמץ אפילו ריקה. למה? יש דין של ניצוק. ובדי עבד אם עירה תבשיל מכלי ראשון של פסח לצלחת חמץ ולא היה בצלחת חמץ, הייתה נקייה, אין לאסור. אין לאסור את הכלי שממנו ניצוק, שהוא של פסח. ועדיף, עדיף, עדיף, נשתמש בכלים חד פעמיים, ואז בורחים מכל הבעיות. בזמן שהיה קרקע והיו אוכלים על קרקע, או בצבא, שאוכלים לפעמים בחוץ, לא אוכלים על מרצפות, או שאוכלים בגינה, כי רוצים להרחיק מחמץ בבית, אז יש אומרים שיתעתה את הקרקע על ידי שינוי בבגד, כיוון שאסרו לתעתה במטעתה רגיל, שמה יישר את העפר של על הקרקע. זה... בעיה. בדיוק. משווה גומות, הוא למד את כל משניות שבת בעל פה. בימינו שכל הדירות מרוצפות ואין בהם עפר, מקלים לתעתה בשבת עם מתעתה רגיל או מתעתה. יש פסוק, ותעתה ת'יהוב במתעתה השמד. אז מקלים לתעתה בשבת עם מתעתה רגיל, ובלבד שהמקום יהיה מרוצף. לכן מי שיש לו מקום לאכול בחצר שאינה מרוצפת או במקום מרוצף, יאכל במקום המרוצף כדי שיוכל לתעתה אותו. לכן אין להחמיר לומר לגוי לתעתה בשבת זו, כיוון שיש חשש שהנוכרי לא יתעתה כראוי, כיוון שהוא לא מבין מה זה חומרת חמץ, והוא יחפף כמו שרגילים כל הזמן. בכל מקרה עדיף לתעתה במטעתה עם שערות רכות. חייל שנמצא בערב פסח, מדבר על הדתיים האלה שהלכו, והוא אוכל בשטח צבאי במקום שקרקע אינה מרוצפת, ולא יכול לתעתה את הרצפה, ואז יישאר להם חמץ. אז עליו לחסות את החמץ בחול, אבל צריך להכין דלי מלא חול מערב שבת על דעת להשתמש בו בשבת, ואז אין איסור מוקצה, כי הוא הכין אותו מראש. טוב לתעתה במטעתה ישן, ואז לזרוק אותו עם החמץ, בלי לפרק כמובן את המקל. הכל זורקים. ואם אין עושה כן, חבל לו על המטעתה או שאין לו כסף לקנות אחר, יש לנער אותו חזק מהפירורים בפח אשפה שברחוב או בשירותים, ומותר לשטוף אותו בזרם מים ולבדוק שלא נשאר בו חמץ בין שערות המטעתה. ואפשר גם לשפוך על זה חומר שאינו ראוי לאכילת כלב. אין לשטוף את הרצפה בשבת. הגענו עכשיו לשבת, ערב פסח. אנחנו נמצאים בשחרית. משכימים להתפלל, ורצוי להתפלל בתיקין עם הנץ החמה, כדי שיספיקו לאכול סעודת שבת בפת קודם זמן איסור חמץ. המתפללים אחר הנץ החמה לא יאריכו בניגונים ועליות, זאת אומרת לא יוסיפו, יש מקומות שמוסיפים נוסף ועוד נוסף ועוד נוסף, לא יאריכו בניגונים ועליות כדי שיספיקו לקיים את סעודת השבת בניחותה ולא בחיפזון. בשבת הגדול יש מפטירים הפטרת בערבה בספר מלאכי. הספרדים נוהגים להפטיר בערבה רק כאשר ערב פסח חל בשבת כמו בשנה הזו. הנוהגים כדעת הגאון נוהגים בשבת זו להפטיר בפרשת השבוע. סעודות השבת, יש פורסים מפת ניילון תחת השולחן כמו שאמרנו וסביבותה, וזורקים אותם אחר האוכל על מנת שלא לשטוף כלים משאריות חמץ משבת לצורך יום חול, כמו שאמרנו. אם יש לו סיר על האש, כלי ראשון על האש, והאוכל מבושל בתוך הסיר כל צורכו, ורוצה להוציא ממנו חלק עבור סעודת שחרית, מותר, אפילו שיש מחמירים בכך מחשש למגיס, אבל במקום מצווה מותר. כמובן שהוא לא יגיס, אבל החוששים למגיס. כשאדם מכניס את הכף לתוך כלי ראשון, והוא עושה ככה בשביל להרים איזה חתיכת בשר, אז הוא מעביר את הנוזלים שנמצאים למעלה למטה, והוא גורם לבישול. אז זה דין מגיס. מכניסים ומוציאים ישר מה שיוצא. לא מתחילים לחפש בתוך הסיר, ואז זה מגיס. אבל פה, אומר הרב מרדכי אליהו, שבמקום מצווה מותר גם למחמירים להוציא אוכל מבושל כל צורכו, אבל להוציא חלק ממנו עבור סעודת שחרית. אחרי הסיום של סעודת שחרית, נוחצים ידיים, כמו שאמרנו, נערים את הבגדים, ומחליפים את המגבות. כדאי להכין ניירות במקום מגבות. מאז, כל השטיפות ידיים והכל לא יהיה במגבות, ולא יהיה חמץ, ולא יישאר פירורים, ולא שום דבר. טוב שהמבוגרים, בכל שכן הילדים, יחליפו את בגדיהם. אני לובש סינר, סינר כמו שעובדים במטבחים, שם סינר, ממילא לא בא על הבגדים שום דבר, ואחר כך זורקים את הסינר. כי בבגדים יכול לתפס חמץ מהסעודות האלה. ואם נמצאו בבגדים פירורי חמץ, מנערים ומניחים עם החמץ לפני שיגיע זמן הביעור. אחר זה ינקה את הרצפה, כמו שאמרנו, לעיל בערב שבת. אחרי שאכל בשבת סעודת שחרית, ינער המפה שאכלו בה, זה מי שלא שם ניילון, ויקנח את הקערות באצבעו, ויקח את כל הקערות וכל הכלים, ויתמין אותם מן העין עם שאר כלי חמץ. אבל הכי טוב, אמרנו להשתמש בכלים חד פעמים, והפעם שיהיו יפים, יש יפים, יש פשוטים, ויש יפים לכבוד שבת ביום טוב. וגם כלי הגשה, עדיף שיהיו חד פעמי. המשתמש בצלחות חמץ, אם יכול נקותם ביד, הנה מה טוב, ואם לאו, ידיח במי סבון, אבל בלי מטלית. זאת אומרת, שם סבון ועם מים, וישתדל להניחם במקומות המיועדים לכלי חמץ לפני זמן הביעור. שטיפת הפה וניקוי השיניים. חייב אדם נקות היטב את שיניו בערב פסח? לכן לפני סוף זמן אכילת חמץ צריך אדם נקות ולצחצח את השיניים היטב בין השיניים ולוודא שלא נשאר חמץ. כל זאת גם כאשר ערב פסח חל בשבת, כמו עכשיו. מותר לאדם צחצח שיניים בערב פסח שחל בשבת במברשת שיניים, גם אם יש חשש שיקרעו סיבים במברשת שיניים. כי אין כאן פסיק רשע שיקרעו. אדם ששיניו אינם מדממות, יש כאלה סובלים מהחניכיים, תמיד זה מדמם. אדם שאין שיניו מדממות בעת צחצוח עם מברשת שיניים, יצחצח במברשת עם מי פה, לא עם משחה, משום ממרח. וטוב יעשה אם ייתן את המי פה ישירות מן הבקבוק לתוך פיו, או מכוס לתוך פיו, אבל לא יערב את המי פה בתוך מים בכוס בשבת. מכיוון שיש אוסרים לעשות כן מדין מוליד ריח במים. אסור לצחצח שיניים בשבת במשחת שיניים, כמו שאמרנו, בכלל תמיד, משום איסור ממרח. מה עושה אדם ששיניו מדממות בעת הצחצוח במברשת שיניים? חוצץ את שיניו בקסם או בחוט דנטלי. כמובן שהחוט היה חתוך מקודם, או יש היום קסמים עם חוט דנטלי מוכן, קונים שקית, וככה שלא יגרום לעצמו דימום. אבל קסמים מעץ צריך להיזהר שהם אינם משוחין בשמן שאינו כשר לפסח, אז לכן עדיף קסמים מפלסטיק. יש את הקסמים מפלסטיק, כמו שאמרתי כבר, עם החוט דנטלי למעלה, וזה משמש כבר לכל. וכמובן בזהירות, ואם הוא יודע שמאיזה אזור תמיד יוצא לו דם, ייזהר מאוד. יש אנשים שמקפידים לא לצחצח שיניים בכלל בשבת, שלא לבוא לידי כל האיסורים ודם ועניינים ובלגן. מה יהיה בשבת זו? הרי צריכים לשטוף שלא יישאר חמץ. אז מותר להם לצחצח בשבת זו, והם לא צריכים התרת נדרים. כי הוא לא מתכוון לבטל את המנהג, אלא להינצל מאיסור חמץ, או חשש חמץ. וזה נקרא אנן סעדה, שלא התכוון שהמנהג יחול גם על ערב פסח שחל בשבת. אדם שסיים צחצח השיניים במברשת זו בשבת, לכתחילה יזרוק את המברשת לפח עם שאריות החמץ. או אם הוא מסכן, אין לו אפשרויות, יכול להצניע אותה לאחר הפסח, איפה שהוא מכר את החמץ, כן? יש מקומות שאנשים מניחים, והם מוכרים לגוי, כן? כמו שאמר. המצחצח שינה בשבת זו במברשת חדשה, ורוצה להמשיך להשתמש בה במהלך הפסח, ינקה את המברשת היטב וישתמש בה שוב במהלך השבת, כדי שלא יהיה מכין משבת ליום טוב, או לחול. ואם אינו יכול להשתמש באותה מברשת שוב במהלך השבת, מותר לו לנקותה בשבת זו, למרות שהיא מכינה ליום טוב, או לחול, כי הוא עושה כן לצורך מצווה. מי שיש לו שיניים תותבות, יכשיר אותם ביום שישי, וישתדל לא לאכול דבר חם ביותר או חריף בליל שישי וביום שבת בבוקר, כי זה בולע. מאחר סעודת שבת שחרית ינקה אותם וישפוך עליהם מים חמים מכלי שני, ויתכוון לנקות אותם לא לגעילם. בעלי שיניים תותבות, וכן מי שיש לו חורים בשיניים, בלי סתימות, חורים, טוב שיאכל כזית חמץ בסעודת ליל שבת ובסעודת יום שבת, שהפת תהיה תבולה במים ויבלע ולא ילעס. הראל, ויבלע ולא ילעס, ככה לא ייכנס. אבל אם הוא לוחץ, אז ודאי זה נכנס בתוך הזה, ולך תוציא עכשיו משם, תלוי איזה גודל חור, יש אנשים שיש להם מערות, בעיה. אחרי שסיים את סעודת השבת, וריכז את כל החמץ בניילון או בסקית, זורק אותם בפח האשפה שברשות הרבים שלא יהיה ברשותו חמץ, תכף נדבר מי שלא מטלטל, וטוב שיאמר שהוא לא רוצה שהכלי של פח האשפה שלו, או המשותף לו ולאחרים, יזכה בחמץ שמכניסים בתוכו. יש כאלה שעושים הפקר, מפקירים את כל החמץ, כולל בפחים המשותפים של הבניין, בחצר של הבניין, ומפקירים את חלקם בשותפות וכו'. אדם שרגיל לא לטלטל בשבת, בערב פסח שחל בשבת, מותר לו לבקש מאחר לזרוק עבורו את החמץ להשפעה הציבורית, שהוא לא מחמיר בעניין זה. וענן סעדה שלא קיבל את החומרה על דעת זה בשבת זו. וכל זה כמובן כשיש בעיר עירוב כדין, תלוי למי. ואם אין עירוב או נקרא עירוב, או שנוהג שלא לטלטל מהדין, אז לא ישליך אותו בכלל בחוץ, אלא יפורר את החמץ ויזרוק אותו בבטח סה. מתי עושים את כל זה? לפני שעה חמישית. בירושלים לספרדים זה עד שעה 10:58. ולאחר שעה חמישית אין לטלטלו. פה אנחנו צריכים לראות מתי זה חל פה, בבני ברק. לאחר שעה חמישית אין לטלטלו, אלא יכפה עליו כלי וישרוף אותו במוצאי יום טוב, כי זה שבת. אי אפשר לטלטל. אז מה קרה אם יש עכשיו נשאר חמץ אחרי זמן הביעור, כופה עליו כלי, ובמוצאי יום טוב, שורף. או בזמן שמותר, ייתן אותו בהנאה לגוי. בשבת בבוקר, אחרי שביער את החמץ מביתו, חייב לבטל את החמץ ויאמר, דה חזתה ודלא חזתה, דה ביערתה ודלא ביערתה. ויאמר זאת לפני סוף זמן ביעור חמץ, כמו שאמרנו לספרדים 10:58, לאשכנזים 11:42. הגענו לשבת במנחה. מתפללים מנחה גדולה, גדולה. ואין אומרים צדקתך, ויש אומרים אחרי תפילת מנחה סדר קורבן פסח, ככתוב במחזורים, מדינו נשלמה פרים שפתנו. ורק אחרי כן, יערוך סעודה שלישית. בני אשכנז, נוהגים לומר בשבת זו ערב פסח בתפילת מנחה חלקים מהגדה. ויש שאין אומרים אותם. הגענו לסעודה שלישית שהיא הבעייתית. יש בעיה לאכול. איך אוכלים סעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת? צריך לחם משנה. ודאי, עשינו ביעור. כבר אסור לאכול חמץ. אז מה אוכלים? לחם אינו יכול לאכול. רק אחרי סוף... לא יכול לאכול רק עד סוף זמן אכילת חמץ שאמרנו. וגם מצה אסור לאכול בערב פסח. כמו שאמרנו, זה חמור מאוד מן הדין. אז יש כמה דרכים שונות לקיים מצוות סעודה שלישית בשבת. יש נוהגים לפצל בבוקר את הארוחה לשניים. נוטלים ידיים, אוכלים פת חמץ כביצה, מברכים ברכת המזון, ועושים הפסקה, ואחר כך שוב נוטלים ידיים, ואוכלים שוב כביצה פת חמץ. כל זה כדי שהארוחה השנייה ביום תחשב כסעודה שלישית, אבל על הדרך הזאת יש חולקים רבים, כיוון שלדעת השולחן ערוך ורבנו הארי לא יוצאים מדי חובת סעודה שלישית בארוחה נאכלת קודם חצות ככלל וקודם תפילת מנחה. אז לספרדים זה בעיה, לאשכנזים יש כאלה נוהגים כך. עכשיו לפי הזוהר הקדוש יש לקיים סעודה שלישית דווקא בפת. ביות ואי אפשר לאכול בסעודה זו פת. מה היה עושה רבי שמעון בר יוחאי? היה לומד במעשה מרכבה, ובזה יוצא. אבל זה רק רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו צריכים לאכול. אנחנו לא יודעים כלום. יש מתירים לאכול אחר חצות היום, מצה עשירה, כמו עוגיות וכדומה, שעשויה מקמח של מצה שנתחנה. אבל אנחנו לא נוהגים כן, בגלל שיש דעות שאם לא איבדה צורת פת, אז יוצאים בידי חובה. וכן מחמת של שון הרמב״ם, אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב. ומי שאכל מצה בערב הפסח, מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. ויש אומרים של דעת הרמב״ם, אין לאכול אפילו מצה עשירה כל היום. מכיוון שההלכה זו חמורה ביותר, אנו מתרחקים מכל האופנים של אכילת מצה בערב פסח, ויש להדגיש שמלבד זה במצה עשירה, הנעשית במפעלים תעשייתיים, אלה שקונים וסומכים על החותמות, כיוון שמערבים בה עוד חומרים, אין לדין מצה עשירה ואסורה באכילה משום חמץ. לכן למעשה אנחנו נוהגים לקיים במצה שנתחנה מבעוד יום ועשו ממנה קציצות או קני דלח לחמין, כך שאיבדה את צורתה, ומוסיפים עם המצה הזו בשר או עוף, ביצה או תפוח אדמה וכדומה, שזה נקרא תבשילים. ויש לאכול בשעה מוקדמת עד שעה 3:45 בשנה הזו, על מנת שיוכל בלילה מצה לתאבון. אכילת מצה בליל פסח זה דאורייתא. צריך לאכול כזית תוך 2 או 4 דקות, לא יותר. יש כאלה מעריכים עד 8, אבל לא כולם מסכימים עם זה. הכי הכי טוב זה 2 דקות, ורק עם רכות כמעט אפשר לעשות את זה. קשה לאכול מצות יבשות בשיעור כזה תוך 2 דקות או 4 דקות, לא כולם מצליחים לסיים, זה כמעט לחנק. אז במצות הרכות זה 2 חתיכות כאלה, צ'יק צ'ק, טעים. אם לא הכין כן, לא הכין קני דלח ולא הכין קציצות מהמצות, יקיים סעודה שלישית בבשר ודגים. ואם גם זה לא הכין, יקיים סעודה שלישית בפירות, אבל רצוי משבעת המינים, שיהיה לו ברכה מעין 3. גם כשעושה את הסעודה בפירות או בבשר, טוב לעשותה לפני השעה העשירית, לפני 3:45 השבת, ואם אחר לא יאכל הרבה כדי שיאכל בלילה לתאבון. כמו כן, אם אדם מרגיש רעב גם אחרי שעה העשירית, עדיין הוא רעב אחרי 3:45, הוא כבר אכל את הסעודה השלישית, מותר לאכול מעט פירות או ירקות, אבל לא למלא את קרסו. לא מבקשים שיתענה, לא מתחיל צום עד הערב. אבל מי שנוהג לקבוע סעודה שלישית על היין, לא ישתו בשבת זו יין, כדי שלא לאבד את התאבון לקראת הלילה. אז יש כאלה שנוהגים את הסעודה השלישית עושים ביין, ובזה יוצאים מדי חובה. בשבת זו לא ישתו יין כדי לא לאבד את התאבון לקראת הלילה. אני מעדיף לעשות אני לעצמי, כמו שעשה בן איש חי, תמרים, סעודה שלישית, ופירות, בשר, עוף או משהו וכו'. בשביל לא שיהיה מצה אפילו בקני דלח ואפילו בזה, יתרחק. הכנה בשבת למוצאי שבת. אין לעשות שום הכנות לסדר ליל הפסח, אפילו לא לסדר את השולחן, מכיוון שאסור להכין שבת ליום טוב. צריך להיגמר השבת לגמרי, צאת הכוכבים, ואז אפשר להתחיל בהכנות לסדר. שינה בשבת זו תענוג. אבל כיוון שלא מכינים משבת ליום חול, לא יאמר אני הולך לישון שיהיה לי כוח היום בלילה. זה נקרא מכין משבת לחול. אבל אם הוא חושב על זה מותר, אבל לא להגיד. טוב להרבות ביום זה בלימוד תורה, ובפרט בלכות פסח בסדר. טוב לעבור גם על כל הפירושים של הסדר, לדעת מה מדברים. טלטול מצה. אסור לטלטל מצה שמורה עבודת יד בערב פסח שחל בשבת. בשבת שתבוא לא מטלטלים מצה שמורה עבודת יד, כיוון שהיא דבר חשוב ויקר ומקפיד לא להשתמש בה בשבת, כי לא אוכלים, אסור לאכול מצה. לכן המתארח אצל אחרים בליל הסדר צריך להעביר להם את המצה בערב שבת, ואסור להעביר להם בשבת, כי זה מכין משבת יום טוב. אמנם אדם ששכח להעביר את המצה בערב שבת יכול לסמוך על המכלים לטלטל בשבת עצמה, בתנאי שבדעתו גם כדי לתת חלק ממנה לקטנים, קטנים שלא מבינים בסיפור יציאת מצרים, יהיה לו מותר לדעת המכלים להעביר בשבת, כי זה לצורך מצווה. מצת מכונה, אפילו שהיא שמורה, מותר לטלטלה, כיוון שאין אדם מקפיד עליה מלאכילה לילדים קטנים שלא מבינים סיפור יציאת מצרים בשבת, וכל שכן מצה רגילה מותר לטלטלה. מוצאי שבת ליל הסדר, מוצאי שבת יהיה ליל הסדר. תפילת ערבית, מקדימים להתפלל ערבית של יום טוב כ-10 דקות לפני זמן יציאת השבת שבלוח. והטעם, כיוון שנוהגים הספרדים וחלק מהאשכנזים בארץ ישראל אומר הלל בבית הכנסת, אנחנו אומרים הלל בברכה, ואת הסעודה צריך לגמור לפני חצות לילה, שזה יהיה 12:44 בירושלים, צריך לבדוק כמה פה. כל זה כדי שיוכל אפיקומן לפני חצות. ובמיוחד לאלה שמחמירים לגמור את ההלל של ההגדה לפני חצות. תפילת ערבית של ליל החג מתפללים כבכל ליל פסח. ובתפילת הלחש, אחרי אתה בחרתנו ולפני ותיתן לנו, מוסיפים בתודיענו, כדי להבדיל בין קדושת השבת החמורה לקדושת יום טוב, שהוא מותר במקצת מלאכות. אם שכח לומר בתודיענו במקומו, ונזכר לפני ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, אם נזכר אפילו לפני ברוך אתה, יאמר ותודיענו, ואחר כך יאמר ועשיינו את ברכת מועדיך וכו'. ואם הזכיר כבר את השם, ברוך אתה השם, כבר לא חוזר להגיד ותודיענו. מי ששכח לומר ותודיענו ולא אמר המבדיל בין קודש לקודש, אסור לו לעשות מלאכות שאסורות בשבת עד שיבדיל בקידוש, או עד שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש. לכן אישה שלא התפללה ערבית, או איש ששכח לומר בתודיענו בתפילה, אסור להם לעשות שום מלאכה שאסורה בשבת ומותרת ביום טוב. אסור עד שיאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש. הדלקת נרות אחר זמן צאת השבת על פי הלוח, טוב שהאישה תדליק מיד נרות של יום טוב. צריכה להיזהר להעביר אש רק מאש דולקת, כמו שאמרנו, מהנר של 48 שעות, וכן לא לחבות את הגפרור או את הנר שבידה, להניח עד שיקווה לבד. ונהוג לברך לפני הדלקה, כיוון שזו הדלקה נר של יום טוב ולא של שבת, ומברכת שתי ברכות להדליק נר של שבת ושהחיינו, ואחר כך מדליקות. קידוש והבדלה. אנחנו עושים ביחד. זה מוצאי שבת. עושים קידוש וגם הבדלה. בשנה שחל ערב פסח להיות בשבת, מברכים בקידוש במוצאי שבת 5 ברכות. סימנם יקנהז. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. 5 ברכות. יין זה בורא פרי הגפן. קידוש אשר בחר בנו ומסיימים מקדש ישראל והזמנים. נר, ברוך אתה השם בורא מאורי האש. ומסתכל על הנרות שהדליקה אישה ליום טוב. לדעת הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק וברכה, יעביר לנר אחר מיוחד. יש אומרים יצמיד גפרור לנר כדי שיהיה כאבוקה, אבל לא יחבר ביחד, כדי שיברך. אז יש אומרים שיסתכל על הנרות שהדליקה אישה, ויש אומרים לקחת נר אחר מיוחד ולהצמיד אליו גפרור, אבל לא בדיבוק, ויברך על ההבדלה מאורי האש. הבדלה, ברוך אתה השם המבדיל, וברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. והברכה החמישית זה זמן שהחיינו. קידוש של ליל פסח. יש נוהגים לאומרו בישיבה, ולפיכך נוהגים בהם במוצאי שבת זו גם את ההבדלה לומר מי יושב. מנהג הספרדים כדעת הארי שעומדים הן בקידוש ולכן יעמדו גם בהבדלה. לדעת מרן השולחן ערוך שכח לומר הבדלה בקידוש ונזכר לפני אכילת כרפס, ייקח כוס של יין ולא יברך הגפן, יברך על הנר ויאמר הבדלה עם ברכה וישתה מן היין. התחיל את ההגדה ונזכר שלא הבדיל, מסיים את ההגדה ועושה את ההבדלה על הכוס השני, מברך על הנר, יבדיל וישתה בלא ברכת הגפן, ויזהר שלא ישתה באמצע אמירת ההגדה, יין וכדומה. נזכר רק בתוך הסעודה, מפסיק ולוקח כוס יין. אם נוהג לשתות יין בתוך הסעודה, יברך על הנר ויבדיל. ואם אינו נוהג לשתות יין, יברך גם הגפן. אם נזכר אחר ברכת המזון, מברך על הכוס השלישי הגפן, אחר כך נר ואחר כך הבדלה. אם נזכר אחר כוס שלישי, יגמור את ההלל ויברך על הכוס הרביעי, ברכת הנר וברכת ההבדלה. כדאי לא לשכוח, נכון? אם נזכר אחרי כוס רביעי, ייקח כוס יין ויברך הגפן, נר והבדלה. לנוהגים כדעת הרמה, יש לברך הגפן על כל כוס וכוס מארבע כוסות. אנחנו גם כן נוהגים כך. ולכן, יש פה את הדינים איך התנהגו האשכנזים בזה, אני מדלג. הגדה. בנוסח הגדה אין שום שינוי, אבל בסוף הגדה, בברכת גאל ישראל, יש אומרים שיאמר מן הפסחים ומן הזבחים. ויש אומרים שלא ישנה, אלא יאמר כרגיל מן הזבחים ומן הפסחים. ככל שנה, בכוונה על הפסח הבא, מה הטעם? כיוון שהזבחים הכוונה לקורבן חגיגה, וכיוון שאינו קרב בשבת יקריבו אותו רק בבוקר של יום טוב. ואם כן יש להקדים את הפסח שקרב בשבת לזבח שקרב רק ביום של מחרת. וכתב שהטעם שלא משנים, כיוון שזה תפילה לשם שבשנה הבאה נעשה כסדר הזה. הנוהגים לומר בשביעי של פסח, עכשיו אנחנו שביעי של פסח, כבר גמרנו עם פסח, עכשיו אנחנו בשביעי של פסח. הנוהגים לומר שיר השירים בשבת חול המועד, השנה יאמרו בשבת שביעי של פסח. הכנות לליל הסדר, צריך להכין הכל לפני שבת. מצה, צריך להכין 4 כזתות, כ-120 גרם לפחות לכל נפש. אנחנו מקפידים שיהיה לפחות 35 גרם, זאת אומרת 140 גרם ביחד. אנחנו מכינים כזית, כזית 4 חתיכות, שמים בניילון לכל אחד לידו, ושני כזתות של חסה לידו בסקית נפרדת כל אחד. ככה הכל מוכן מלפני שמגיעים לסדר, הכל מוכן לכל אחד. יש שמחמירים לאכול 5 כזתות, גם בסוף אוכלים עוד אחת. יין צריך שיהיה לכל אחד כ-360 גרם לפחות לכל נפש. לפוסקים כחזון איש, אז זה 600 גרם. יש מכינים כוס חמישית לאליהו ולא שותים מהכוס הזאת. ביצה, ביצה אחת לכל נפש, ויש המכינים ביצה רק לבחורות, חוץ מהביצה שמונחת בקערה. מרור, שזה חסה שאנחנו משתמשים, האשכנזים משתמשים במרור ממש, צריך 2 כזתות, כ-60 גרם, אנחנו מקפידים יותר קצת, שלא לבוא לידי, ולחולים ולזקנים כ-36 גרם, זה יהיה לפי השיעור של הרמב״ם, שזה 18 גרם כזית, לחולים ולזקנים שלא יכולים. קרפס עלה קטן, פחות מכזית לכל אחד, חותכים את זה מראש, מסודר. חרוסת, כדי לטבל בה פעמיים. מי מלח, אלה שנוהגים, אנחנו מטבלים בחרוסת עם יין כנגד הטיט, יש כאלה שמים מי מלח כנגד המרור והשעבוד שהיה וכו'. וזה כדי לטבל פעם אחת. אפשר להכין מיץ לימון או חומץ עם מים במקום ממלח. זרוע צריך להכין, או בשר צלי שמיועד לקערה בלבד, לא למאכל. אוכל טוב, זה הסעודה. מלבד כל אלה מכינים מאכלים משובחים בכלים נעים לסעודה, יררם בבבם דררם. עוד דברים צריך להכין לפני, קערה לשולחן של ליל פסח, יש כאלה יש להם מפות למצות שמכניסים את השלוש מצות, כהן נביא ישראל. כוסות שמכינים לפחות 90 גרם, יש מכינים כוס גדולה לאליהו הנביא. נרות אמרנו שיספיקו עד סוף ההגדה, ומכינים כמובן קודם השבת. מקום ישיבה, אנחנו משתדלים לשבת על ספה בסיבה, יש קורסאות בסיבה, ואם זה כיסאות, אז יותר טוב זה להסתובב קצת ולשען על השולחן ככה. אם יש מסעד, אז נשענים ככה על צד שמאל. אם אין, אז מסתובבים ככה. ויש כאלה שאחד על חברו כשהוא מתיר לו ונשענים, צריך להקפיד על הסיבה, אם לא עושים כדין, צריך לחזור מחדש. אגדות, צריך שיהיה אגדות לכולם, ועדיף שהאגדות כמובן יהיו אחידות, לא יהיה זה נוסח כזה וזה נוסח כזה, מה שהוא מצא. לקנות מראש, מסודר והכל. יש כאלה שיש להם אגדות כבר עם דבק מכל המצות של פעם, וזה כדאי לחדש. הוצאות של מצוות, תמיד השם משחרר, עוד פעם, אין שום בעיה, לכבד את החג. כמובן לדאוג שכל הדברים מעוסרים. צריך לבדוק שהופרשה חלה מהמצות, ואם יש לו ספק אז יפריש בלא ברכה. וטבילת כלים, אם קנה כלים חדשים מנוכרי או מתוצרת נוכרי, צריך להטבילה מלפני כן. הנה עברנו על כל ההלכות שצריכים לדעת לפני הפסח המיוחד הזה שיחול בקרוב. צריך לשנן את זה, לחזור. יש פה את החוברת, מאמר מרדכי, דיני ערב פסח שחל בשבת לספרדים אשכנזים, לפי הרב מרדכי אליהו, זיכרונו לחיי עולם הבא. ומי שרוצה יוכל להשיג את זה, אני לא יודע איפה, אנחנו הבאנו את זה מירושלים. ויש באתר גם, הכנסנו לאתר. וכמובן כל אחד יסמן לו בצהוב כל מה שהוא צריך, ולשבת עם האישה, מה היא עושה, מה אתה עושה, ואחד מזכיר לשני, ולא שוכחים השנה כלום. הכל עושים, כתוב את השעות, הזמנים, הכל מסודר, פיקס פוקס. ומעבירים את השיעור הזה לרבים, שכולם ידעו איך להתכונן, וגם נשלוח את הלינק באתר שופר, שכולם ידעו. ואז בעזרת השם, בניסן נגאלו, בניסן עתידים לגאל. יהי רצון, אמן. המשך יבוא.